עכשיו ב-99.5 5 הבוקר השישי סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, בוקר טוב להורים וגם לילדים שממש עכשיו נוסעים לבית הספר או לגן בפעם האחרונה השנה. איזה בוקר מרגש להם ובעיקר לכם, ההורים. בכלל, שבוע מרגש עבר על מערכת החינוך עם הבשורה של השר נפתלי בנט על הכפלת מספר התלמידים בחמש יחידות בגרות במתמטיקה. מתמטיקה מעולם לא הייתה הצד החזק שלי, אני חייב להודות. יעידו שלוש היחידות שעשיתי ובציון לא ממש מזהיר. גם אף פעם לא באמת הבנתי את הטירוף הזה סביב מתמטיקה. זאת אומרת, אין לי שום בעיה עם עידוד המצוינות וההישגיות בקרב תלמידים, בכל מקצוע אגב, אבל אני לא בטוח שזהו תפקידו המרכזי של משרד החינוך, לרדוף אחרי סטטיסטיקות שאחר כך הופכות למצגות במסיבות עיתונאים. בכירי משרד החינוך והשר בראשם חייבים לזכור שכפי שמציר שמו של המשרד, הם קודם כל צריכים לדאוג לחינוך, לעשות הכל כדי שהילדים והילדות, הנערים והנערות שעוברים במערכת, ייצאו ממנה יותר בני אדם מאיך שנכנסו אליה. עם ערכים, עם איכויות אנושיות, עם רצון להראות לעולם מה הם שווים, וכן עם כל הכלים שבית ספר יכול וצריך לצייד אותם בהם. כי תודו, בדרך להיות סטארט-אפ ניישן קצת הזנחנו את הדרך ארץ. ואת כל זה קצת קשה ללמד עם מחברת של דפים משובצים. הבוקר השישי מיד כתבי החדשות של רדיו 5 ורדיו חיפה יספרו לנו מה עוד קרה כאן השבוע.
השבוע בחדשות.
בוקר טוב, עודי השווץ.
בוקר טוב, עמית.
ביום שלישי השבוע היה אמור להתקיים טקס חגיגי במיוחד בנמל חיפה, הנחת אבן הפינה לחזית הים העירונית, אלא שערב קודם לכן פרסמת לראשונה שהטקס בוטל.
נכון, הטקס, כלומר, נדחה, אבל אין תאריך לקיום הטקס, כך שמבחינתנו הוא בוטל. מה שקרה, אנחנו פרסמנו זאת לראשונה. ערב לפני הטקס, בלילה שלפני הטקס, שעות ספורות, הוועדים היו בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בדיון על הרפורמה, בעקבות המסע ומתן שמתנהל בימים אלה, והם דרשו לבטל את הטקס, כיוון שאין הסכם חתום מול העובדים בנוגע לחזית הים. הם טוענים שהם נמצאים במבוי סתום, לא טוענים, זה בעצם, זה מה שקורה. יש מבוי סתום במסע ומתן על הרפורמה, ודיברנו עם יושב ראש ועד עובדי הנמל אייל זלץ, שהוא כמובן תהיה לטובה את יושב ראש הדירקטוריון של הנמל, של הרמוני, שנהנה לבקשתו ברגישות ובתבונה, ואנחנו גם שמענו שמשרד התחבורה פנה לעיריית חיפה, למנכ״ל העירייה, והמליץ או הורה לבטל את הטקס מחשש שהעובדים עשויים קיים הפגנה בתקופה כזאת רגישה. אתה יודע, אמית, ששני שרים היו אמורים להגיע לטקס הזה, גם שר התחבורה ישראל כץ, גם שר האוצר משה כחלון. כן. בתקופה, כמו שאנחנו אומרים, כזאת רגישה, יש אי ודאות מאוד גדולה. במשרד התחבורה אמנם מכחישים זאת, גם מנכ״ל העירייה גדי מרגלית טוען שהוא לא קיבל שום טלפון ממשרד התחבורה, אלא בעצם הוא שוחח עם יושב ראש דירקטוריון הנמל של הרמוני, שאמר לו שיכול להיות מצב שהטקס הזה יהפוך להפגנה וביזיון, וביחד הם החליטו בשיתוף פעולה לדחות את הטקס הזה, ככה שהלחץ של הוועדים שהפעילו כן. ערב קודם הצליח. אתם יודעים, אתה יודע, עמית, זה לא פשוט לבטל טקס כמה שעות ספורות שכל העולם ואחותו מוזמן אליו, שרים, חברי מועצה,
שרים בכירים כאלה, כן, כמובן. אז את אומרת שבעצם אין לנו לוז המשך לסיפור הזה, אנחנו לא יודעים הטקס...
אין לנו גם לוז מתי באמת היו כמה פרויקט הזה של חזית הים העירונית, כרגע זה על הנייר בלבד, אין שום הסכם מול העובדים, מול הוועדים, אין הסכמה לגבי כל הפרויקט הזה, ככה שאין טקס, אין פרויקט, בינתיים זה מילים יפות על נייר בלבד, ואנחנו כמובן נעקוב, נראה מה יקרה עם זה.
כן, חזית הים העירונית, פרויקט הדגל של עיריית חיפה, כרגע הם בסימן שאלה. גם אם זה יקרה, אנחנו, זה יקרה בעתיד, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב. עודי השווץ, תודה רבה לך.
תודה לך.
ועכשיו נאמר בוקר טוב לליאור עטל.
בוקר אור,
עמית. אז מי שעבר בשבועות האחרונים בנשר לא היה יכול שלא להתקל בשלטי התעמולה הרבים שפורסים בעיר. אחד שיש לו בעיה עם זה, אולי בגלל שהוא לא בין המתמודדים, הוא ראש העירייה, אבי בינמו.
נכון, בעצם לאור ריבוי השלטים והכרזות, שמה לעשות, פוגעים בחזות העיר ודי מחרים אותה, הורה בינמו לשלושת המועמדים, לרועי לוי, ליחיאל אדרי ולשלומי זילום, להסיר את השלטים באופן מיידי. בינמו בעיקר מדבר על השלטים שנתלו בדרכים ציבוריות ועל גדרות, וכאלה כאמור יש לא מעט ברחבי נשר.
ומה אומרים שלושת המועמדים שאותם הזכרת בהמשך להנחיה הזו של ראש העירייה?
אז ככה, שניים מהם, אדרי וזינו, אומרים לנו שהסירו את כל השלטים והחזות. מאדרי נמסר לנו שהמטה העביר לעירייה תמונות של עשרות שלטים של מועמדים אחרים שטרם הוסרו, וגם העבירו לנו את התגובה הקצנית הבאה. אנחנו שמחים על יוזמת העירייה לפעול בנושא ומקווים שנושאים בוערים בעיר שעוקבו ונדחו יטופלו באותה מרץ ונחישות.
כן, העוקצנות פה בהחלט הורגשה. מה לגבי רועי לוי, אותו לא הזכרת?
מה זהו, אז לגבי רועי לוי יש כאן סיפור קצת שונה. למעשה, במטה שלו אומרים שאין לעירייה שום סמכות לדרוש את הסרת שלטי התעלומה או לאיים על המועמדים באכיפה ובדוחות כספיים. לצערנו נתלו שלטים של מועמדים אחרים במרחב הציבורי ובפגע הזה יש לטפל. ככה נמסר לנו מהמטה של לוי, אך לא ניתן להגביל אדם להיות שותף בעשייה פוליטית ובבחירות דמוקרטיות. לוי אגב מגדיר את הדרישה הזאת של בינמו כעזויה.
טוב, אנחנו כמובן נשמח לראות כמה שפחות מהכרזות האלה במרחב הציבורי ומול הפרצוף שלנו סתם, כי באמת מדובר בעניין לא אסתטי בעליל. ליאור עטל, תודה רבה לך.
תודה לך, עמית.
ואנחנו אומרים בוקר טוב לאלעד אסולין.
בוקר טוב, עמית.
בית משפט חדש נפתח השבוע בחיפה, בית משפט כלכלי, וזו אלו בשורות לתושבי אזור הצפון כולו. מה זה אומר בית משפט כלכלי?
בוא נעשה למאזינים קצת סדר, עמית. בתאריך 8 בינואר, ועדת החוקה, חוק ומשפט, אישרה את הצעת חוק בתי המשפט בדבר הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בחיפה. לפני מספר ימים, הצעת החוק רקמה עור וגידים, והוקמה מחלקה כזאת פה אצלנו בעיר.
זו הייתה בשורה מאוד גדולה לפני כמה חודשים, גם שר האוצר משה כחלון מעורב במהלך הזה. למי בית המשפט הזה בעצם מיועד? מי אמור להשתמש בשירותים שלו?
את כל תושבי חיפה, עמית, וגם תושבי הצפון. החלטה מאוד חשובה, אני חייב לציין, לאזור, והתושבים, במקום להטריח את עצמם לנסוע למרכז, יוכלו להגיע עכשיו לחיפה.
בעצם אנחנו מדברים על מחלקה, כמו שאמרת, מחלקה כלכלית במבנה בית המשפט בחיפה, קומפלקס בתי המשפט. ממה שאני מבין זה גם נועד להקל על העומס במערכת המשפט בצפון וגם להקל על התושבים.
ונכון, עמית, אני אגיד לך, המחלקה הכלכלית מתרכזת לדיון בנושאים המוגדרים ככלכליים בחוק בתי המשפט בתחומים גם האזרחי וגם הפלילי.
זה, הזכרת, כבר קיים בארץ הפורמט הזה בתל אביב, מתבסס על איזשהו פורמט קיים במקומות אחרים בעולם אולי?
אז נכון, הפורמט הזה אכן קיים גם בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
וכשהקיץ בא נגמרו השאלות, פתחו את הכביש היה סגור בחורף, נסעתי ליומיים אל חוף ליד המים, פתאום ביום בהיר יכולתי שוב לראות דברים שלא ראיתי קודם, כמו למשל שמיים, שחיתות בצהריים. ועצרתי רק כדי לראות איך נערים בג'ינס צדו נערות, שש בערב את עברת שוב בסביבה. מצאתי אהבה מתוקה, נסעתי כיוון הים, לקחתי כיוון החום, תפסתי כיוון חיה, קיץ עשה לי טוב. אז נסעתי כיוון הים, לקחתי כיוון החום, תפסתי כיוון. על שמי חלב חיילים שחרו על גב ורוחות נשבו לאן שהן החליטו, חשבתי אין על מה להילחם אפילו, מסביב לשולחנות שירים של חתונות את שרת לי שם במקום לצעוק הצילו, פתאום ניתה דממה כאילו החיים התחילו. ועצרתי כוכב הרוק שאהבתי עוד, ונפלתי על השמש הטובה. השרה בלי זה תהיגה את הרעיון לו ידעתי שרצית הייתי בא אז נסעתי כיוון הים לקחתי כיוון החוף תפסתי כיוון חיה קיץ עשה לי טוב אז נסעתי כיוון הים לקחתי כיוון החוף תפסתי כיוון
ארבעה חודשים זה מה שנותר פחות או יותר עד לבחירות המקומיות. איכשהו דווקא בחיפה האווירה עדיין קצת מנומנמת. איתי כאן הבוקר מישהו שמכיר היטב את המערכת הפוליטית בעיר וגם כתב ספר על חיפה בין הון לשלטון. בוקר טוב שמואל גלברט.
בוקר טוב.
לשעבר חבר מועצת העיר, היית גם סגנו של יונה יאב בקדנציה הראשונה שלו, ולא יהיה תלוש להגיד שיש לך חלק די גדול בבחירה הראשונה ביונה יאב לראשות העיר ב-2003.
מה שנכון, נכון.
כן, אתם רצתם אז ברשימה משותפת.
כן, הרשימה נקראה חיפה שלנו, הירוקים, שינוי והשכונות.
מאז יונה יאב 15 שנים על כיסא ראש העיר, אתה מרוצה מראש העיר שלך?
זה לא סוד שאחרי הקדנציה הראשונה נפרדו דרכינו.
נכון.
וזה אומר הכל.
אוקיי. בראש ובראשונה אתה איש מפלגת הירוקים, יותר מזה גם אפשר לומר שיסדת את מה שנקרא היום הירוקים של חיפה. אנחנו מדברים על קצת יותר משני עשורים אחורה. במרוצת הזמן, אפשר להגיד שהירוקים במאבק שלהם מנצחים או מפסידים?
זה נושא מידתי.
אוקיי, כמו כל דבר.
כן, ודאי, אפשר להגיד שנכשלנו, אבל אי אפשר לחגוג את ההצלחה הטוטלית. אפשר להכין רשימה של הישגים וגם רשימה של אכזבות.
אוקיי.
לדעתי ההישגים רבים יותר.
אוקיי, ולגבי האכזבות? מה היית רוצה, שוב, כאיש הנושא הירוק הוא בדמו.
האכזבה העיקרית, אם לתת כותרת אחת לכל האכזבות יחד, ההתנהלות איטית מדי. זאת אומרת, קורים הדברים שצפינו, שיחלנו להם, שקיווינו להם, רק הם קורים לאט מדי, ולפעמים גם מאוחר מדי.
אוקיי.
כדוגמה, אפשר לקחת את מיכל האמוניה.
כן.
בשנת 2001 הגשתי את הערר נגד היתר למחלה האמוניה. הערר התקבל. היתר לא ניתן. ורק בימים אלה ממש מתחילים לדבר על הקמת מיכל אמוניה אחר בדרום.
נכון.
אז בוא נעשה חשבון, 17 שנים. אז בלוח הזמנים הזה, אולי בעוד 17 שנים, נזכה לראות שגם הפצחנה מימני נסגר. וזו אכזבה.
אתה מהאנשים, אגב, שתומכים בהוצאת המפעלים המזהמים, בכלל זה בזן, מחיפה?
קודם כל, אני חייב לכם גילוי נאות. שלא יגלו את זה אחר כך.
כן.
אני הייתי שותף לתכנון רוב המפעלים האלה. כן? זה ידוע לכולם, נכון. עכשיו זה ידוע גם לך. כן? עכשיו, אני מכיר את הנושא מכל הזוויות שרק אפשר. אני לא חושב שיש עוד מישהו שמכיר אותו מכל הזוויות. ולכן בוא נניח לרגע שאני עכשיו נציג המפעלים, התעשיינים. אני מודיע לך, בשמם כביכול, שזה כבר אינטרס שלהם. זה כבר לא רק אינטרס של האוכלוסייה. היום זהו אינטרס של התעשייה לצאת מכאן.
למה?
משום שמפרץ חיפה הפך להיות מיטת סדום עבורם. הם רוצים להתפתח. הם צריכים להתפתח. מישהו אמר פעם שהתעשיות האלה הם כמו אופניים. אם אתה לא דוהר קדימה, אתה נופל, כן? וזאת תעשייה שמספקת תעסוקה והכנסה למדינה, כן? אבל כאן, במיטת סדום הזו, מוגבלים בין הים, הקרמל והקריות, מוגבלים על ידי תקינה סביבתית הולכת ומחמירה שנוגסת ברווחים שלהם, משיקול שלהם כבר אין להם ברירה אלא להתחיל להתנאי הדרומה, והראשון שיפנים את זה היה מפעל חיפה כימיקלים. הוא הקים את המפעל החדש שלו בדרום, המפעל שם מתפתח, המפעל כאן הולך ומתנוון.
אני חושב על זה בכלל על חיפה, ואנחנו בתקופת בחירות, מערכת בחירות, עיר מאוד מסובכת ומאוד מאתגרת. אולי זו גם הסיבה שאנחנו לא רואים כאן הרבה מתמודדים שפתאום ככה נוחתים עלינו מבחוץ, שמות גדולים, כמו שאולי חשבנו, אולי קיווינו, ציפינו. לא מעט צרות יש בעיר הזו, הגירה שלילית וזיהום שכבר הזכרנו, ואוכלוסייה מעורבת, שזה לא פשוט. איך מתמודדים עם כל הדבר הזה? מה צריך לקרות כדי שחיפה תעשה גם איזושהי קפיצה אחת קדימה? אני לא מת על המושג הזה מדינת תל אביב, אבל כן, לעשות את הקפיצה לכיוון הזה.
אני, כשאני עורך לפני את רשימת החוזקות והחולשות של חיפה, אז בניגוד למה שאמרת, אני חושב שהחוזקות רבות הרבה יותר, ומרשימות מאין כמוה.
אני מסכים, השאלה איך ממצים אותם, את החוזקות
איך האלה. איך ממצים אותם? טוב, תן לי פה זמן של סמסטר, ואני אפרוט את, את הדברים. אבל נדמה לי שרוב האנשים יודעים, יש כמה מפתחות שאם נשתמש בהם, נחולל את המפנה, וממנו יוקרנו הדברים גם לשאר
הנושאים. למשל. הנושאים.
כן, למשל. ההתחלה, אפילו עוד לא העתקת המפעלים, אבל רק סימון הכיוון, כבר ישנה משהו בהגדרה של חיפה. לא עוד עיר תעשיות כבדות ומזהמות.
אבל זה ה-DNA של חיפה. הרי חיפה בלי התעשייה, מה יישאר ממנה בסוף?
אני לוקח דוגמה מערים ואתרים דומים, הרבה יותר בעייתיים בעולם, שקיבלו החלטה. עשו את הצעד הזה, שינו את פניהם, והיום הפכו לגן פורח, למשל, אזור אמשר בגרמניה או אזורים אחרים. יש לנו ממי ללמוד, יש בעקבות מי ללכת. זו לא פנטזיה, זו המציאות, זה יקרה גם אם לא נרצה.
אני מסתכל שוב על חיפה היום, נתון מאוד בולט, מיעדר מקומות תעסוקה, לא סתם הצעירים עוזבים את חיפה, אולי זה מתחיל בכמה שנים של לעבוד במרכז, ואז כבר מעתיקים, מעבירים את כל המשפחה לשם. שוב אמרנו, הוציא את התעשייה, 20% מהגברים בחיפה מועסקים בתעשייה. מה צריך לקרות כדי שחיפה תשנה את ה-DNA שלה? צריך כאן הנהגה אחרת, צריך כאן מדיניות אחרת, תפיסה אחרת.
דיברנו על מפתחות, קבל עוד מפתח. פתיחת הנמל לעיר, כן? היום הייתה צריכה להיות אבן פינה. אגב, כל שנת בחירות, או עושים הסכם לפתיחת הנמל, או יורים אבן פינה, והחומה במקומה נשארת. אבל פתיחת הנמל יכולה לשנות בין לילה את, איך אמרת, ה-DNA של חיפה?
כן.
זאת חיפה אחרת. נכון. יש עוד מישהו שלא אמר ברצלונה? עכשיו פתיחת הנמל, בוא ניקח את תל אביב. גם לתל אביב יש נמל. אין בו מיכלים, אין בו מחולות ואין בו מנופים. יש בו שולחנות עם מפיות וכלי אוכל ומלצרים. והיא מייצרת הרבה יותר תעסוקה מאשר נמל חיפה. 2,000 דונם, 1,000 עובדים. 2 דונם לעובד. כך שכמו שאמרתי קודם, יש ממי ללמוד, יש דוגמאות רבות. צריך להביא אותן, ליישם אותן. וכאן הרפיון באמת של עירייה או שהיא לא מזהה את ההזדמנויות, או היא מאחרת לזהות אותן. וזה מביא אותי למחשבה שבאמת ראש העירייה, כמו כל ראש עיר אחרת, עשה דברים חשובים ונכשל בדברים אחרים. זה טבעי. כל ראש עיר חושב יותר טוב על עצמו, ומבקריו מחמירים בביקורת, כן? אבל אחרי 3 קדנציות, לדעתי לפחות, יש מקום לרענון.
יש ראש עיר מההיסטוריה של חיפה שאתה מתגעגע אליו, עברת כמה? כן, עבדת עם כמה מהם.
תראה, אם אני מסתכל אחורה, התחושה היא שחסן שוקרי היה בסדר, כן? כי שלא תחשוב לרגע שאבא חושי לא עשה את הטעויות שלו, כן? לכן אין טעם להסתכל אחורה. הייתי באופוזיציה מול מצנע, יש לי המון טענות אליו, והוא אדם ברמה בלתי רגילה, כן? אני מעדיף להסתכל קדימה, ואני לא אנקוף כאן בשמות, אבל נדמה לי שיש בין המועמדים גם כאלה שיכולים לעשות את זה.
אוקיי. שמואל גלברט, לשעבר חבר מועצת העיר חיפה וגם סגן ראש עיריית חיפה, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה
רבה.
הזו. תודה.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחברי מועצת הבוקר השישי, מאיה מנה העיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, העיתונאי בועז כהן, כתב העיתון קולבו, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב.
מפלגת העבודה הייתה השבוע בכותרות, בוז'י הרצוג מונה לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית, כפיים. אין באמת צורך, והשאיר אחריו מאבקים על המשבצת שהוא פינה, יושב ראש האופוזיציה. מה היה? ציפי לבני, אמיר פרץ, שלי יחימוביץ', או האופציה הרביעית? למי אכפת?
למי אכפת? באמת, כאילו, לא יודעת, אני לא מתחברת לאף אחד מהם. היחיד שבאמת התחברתי אליו, אבל כנראה שזה לא יקרה, כי אנחנו חיים במדינה שהיא קצת גזענית וקצת... שיפוטית, זה אמיר פרץ. בעיניי הוא הכי אמיץ מבין כל החבורה, בעיניי הוא היחיד שיוצא ומתבטא ומדבר על באמת החזון, גם הכלכלי וגם המדיני של מפלגת העבודה. הוא היחיד אגב שלא מתבייש להגיד שהוא שמאלני ולא מסתתר מאחורי כל מיני סיסמאות והתפלפלויות והתפתלויות מחשש שמדגו אותו כשמאלן, אבל זה כנראה לא יקרה לצערי.
גיא, ובוא נגיד למען הגילוי הנאות, אתה חבר מפלגת העבודה, מפלגה שמה שנשאר לחבריה זה לריב על תפקיד ראש לשואלים.
כן, זה קצת טרגדיה מתמשכת שמפלגה שמסרבת הרבה שנים, זה חרבה להבין שהיא באופוזיציה, וזה משהו, מה שנקרא, כבר לא טעות, זה כבר עובדה מתמשכת. אז יש אנשים שכבר התרגלו שהם בשלטון או שהם בממשלה, כבר צריך להגיד הרבה זמן.
כל אחד יתרגל למקום שלו.
הרבה זמן אנחנו. גם צריך להגיד לזכותה של מפלגת העבודה וחבריה בכנסת, שכבר הרבה זמן הם גם לא נכנסו לממשלה, אז הם גם לא יושבים כשרים והם דבקים בלהיות אופוזיציה, מה שפעם היה מאוד קשה למפלגה הזאת להישאר באופוזיציה. אני מקווה שמתוך האופוזיציה בסוף גם תבוא צמיחה. לשלט יושב ראש, אני חייב להגיד, אני מקווה בעיקר שעל דברים כמו הטייטל הזה לא יהיה פיצולים ופילוגים, כי זה מיותר לחלוטין. כולם אנשים ראויים. אני מאיה מעדיף כמובן את אמיר פרץ, גם תמכתי בו לראשות המפלגה, אבל כולם אנשים מצוינים, גם ציפי לבני מצוינת, ואני אשמח לראות אותה ממשיכה בסיעה.
תתגעגע לבוז'י?
אני מחבב את בוז'י, אבל זה דיון בפני עצמו.
אוקיי, אז בוא, אז הנה הזדמנות שלך לבעוט קצת במה שנשאר ממפלגת העבודה.
אני יושב ונהנה ורואה את חבריי לפאנל ואת המחנה שלהם מתכתש, ואתה יודע מה אני שמח? שהם מתכתשים על התפקיד הנחשק של יושב ראש האופוזיציה, ואני מאחל להם שהם ימשיכו להיאבק על התפקיד הזה ולא על תפקיד מי יהיה ראש הממשלה. אבל זה כנראה, אתה יודע, לא מסר, נמשל לציפי לבני, המשל והנמשל, כן. שמי שמחליף את האג'נדות שלו ובוגד במחנה שלו ועובר בשביל תפקידים כדי להיות ראש או whatever, להיות בתוך קואליציה או להיות להוביל את המדינה, מוכן לבגוד באג'נדות שלו שבהם היא גדלה מתוך הבית, שכנראה כולם צריכים ללמוד מזה לקח.
מה, כדי להיות באופוזיציה? היא לא קיבלה איזה ג'וב, דווקא שווה לה להישאר בליכוד. השינוי שלה הוא שינוי
בגודותיה. הייתה שרה בחירה כבר כמה שנים,
כי היא חשבה שבגלל אריק שרון יהיה לה תפקיד יותר נחשק שאם היא תישאר בליכוד, ואחרי זה התחברה למפלגת העבודה כי היא חשבה שהסקרים יביאו לבוז'י הרצוג את רשות הממשלה. אז כן, זה בשביל תפקיד לדעתי.
טוב, אז עם מאבקי הכוחות שעוד נשארו במפלגת העבודה, המחנה הציוני יש לומר, בואו נמשיך למאבקים קצת אחרים. סערת עקבי ברקן, עובדים ממוצא אתיופי בחברה, הועברו השבוע מתפקידם בעקבות דרישת בדצה, העדה החרדית, שהטיל ספק ביהדותם. הם עוד הספיקו כבר להחזיר אותם לעבודה מאז. גיא, הייתה קריאה להחרים את עקבי ברקן בעקבות הפרשה הזו, אתה בעד?
חרם צרכנים זה כלי לגיטימי, כל אחד לפי אמונותיו ודעותיו ומה חשוב לו, אבל זה בהחלט כלי לגיטימי וזה כלי אפקטיבי. אפשר לשאול את העדה החרדית אם אולי הדוגמה הקלאסית ביותר דווקא על איך חרם צרכנים, אפילו האיום שלו הוא כלי מאוד יעיל נגד יצרנים. חייב להגיד שאת ינות ברקן החרמתי כבר בעבר בגלל פעילותם מעבר לקו הירוק, באזור שמבחינתי הוא לא מדינת ישראל, סליחה בועז, או לא סליחה. הסיפור הזה, תשמע, הסיפור האמיתי פה זה באמת היחס ליוצאי אתיופיה בישראל הוא כל פעם מחדש מדהים, הגילויים המכוערים והמגעילים של זה, וזה פעם זה השומר שלא נתן להיכנס למועדון, ופעם זה כשרות, ופעם זה ידוע, זה פשוט דוחה, זה מגעיל, ואני יכול רק לקוות שאנחנו נבין שזה הסיפור האמיתי פה, לא עקבי ברקן, ולא לחפש עכשיו את תירוץ להתחיל להריב עם בדץ כסיפור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, אבל אני מקווה לראות יוצאי אתיופיה יותר ויותר, מה שנקרא, מתארגנים ופועלים כדי לשפר את המצב שלהם בחברה הישראלית.
שאלה כמה מהחברה הישראלית תיאבק לצידם, לצד האוכלוסייה יוצאת אתיופיה. בוא, זה התחיל בגזענות, הסתיים בהתקפלות, מנכ"ל לא, החברה החזיר את העובדים לתפקיד.
אני אגיד שעובדים עקבי ברקן, לא, זה לא הסיפור פה. אני רוצה להסכים באופן אדיר עם חברי גיא, חברי לפאנל, שבאמת הסיפור פה בגזענות לקהילת יוצאי אתיופיה זה גיא שכח
לא, להזכיר. ברור שמדובר בסימפטום של תופעה רחבה, הרבה יותר, כן.
הוא גם גיא שכח להזכיר גם את פרשת מנות הדם של...
כמובן.
ואת היחס המשטרה אליהם, אני מתגייס, אם פה גיא יסכים שנפתח איזשהו יוזמה, אני מתגייס...
תפתחו יוזמה וגם זה בקבוק יין, לחגוג את האירוע.
אפשר, אם אפשר וודקה, עדיף. ואכן יש גזענות, ואני חושב שהם המזרחיים של שנות ה-2000, וצריך לשים לזה סוף.
אני איתך בועז.
מאיה, מה לגבי עניין הבדץ, ששוב, אתה יודעת, נכנס גם לחיינו מכיוון כזה או אחר?
אני רוצה להעיר לפני שאני עונה לך על התשובה, להעיר שתי הערות. אחד, הם המזרחים, בועז אמר שהאתיופים הם המזרחים של שנות ה-2000, אז אני רוצה לבשר לבועז שגם האתיופים וגם המזרחים של שנות ה-2000 עדיין סובלים מאפליה. למרות כל הכפיים ומירי רגב והכל, עדיין יש אפליה ועדיין יש פערים. והדבר השני זה שבועז, אתה כל הזמן קורא לנו חבריי לפאנל, אני מקווה שפעם נהפוך לחברים גם לא לפאנל.
לא באמת, הם באמת חברים, אבל מאיה...
זה היציאה הפולנית קצת, מאיה.
זה היציאה הכי פולנית, אבל נותר לי כי אני מזרחית. לגופו של עניין, אני חושבת שבכלל, כאילו, כל מה שקשור להשגחת בדץ, יש אפליה מובנית. כלומר, אסור לאישה לגעת במיכלים, אתם יודעים את זה? מחשש שהיא כאילו תהיה בנידה ודברים כאלה, ואסור שקווים יערכו אירועים, נגיד, בימי שבת, כי אז תשלל מהם הקשרות. וכולי וכולי וכולי. כלומר, אנחנו חיים במדינה שכשהרבנות היא די משתקת את העסקים ושולטת בהם וקובעת כל מיני חוקים מפלים ולפעמים גם מאוד קשים. אני חושבת שזה צף עם הקהילה האתיופית, אבל אם תבדקו תראו שיש בחתונות וכשהולכים לרבנות להתחתן, אז מי שבא מהמגזר הרוסי או אתיופי צריך להמציא כל מיני מסמכים ולהוכיח שהוא יהודי וכולי. כלומר, ההשפלות על הרקע הדתי-יהודי הן בלתי פוסקות. מדי פעם זה מתפוצץ לנו בפרצוף, כמו בסיפור הזה של עקבי ברקן. ופה כל החילוני, אני לא יודעת אם זה ייגמר רק בכל מיני פוסטים מזדעקים ברשתות החברתיות.
בספק אם זה יוביל פה איזושהי מחאת צרכנים, כולנו מכירים את העם שאנחנו חיים בו. והנה עוד מישהו שזכה להכיר השבוע את העם הנפלא שלנו. בואו נעבור לעניין הבא. הנסיך וויליאם, דוקס קיימברידג', יש לומר, שיום אחד גם יהיה מלך בריטניה, ביקר אותנו השבוע. גיא, ביקור היסטורי, הביקור הרשמי הראשון של נציג משפחת המלוכה בישראל מאז הקמת המדינה.
בהחלט, אירוע מרגש. הוא האמת היא גם הפתיע בחביבות לא מעטה בחוף הים שם בתל אביב. הוא תמיד נראה די צנון בתמונות, אבל נראה שהוא...
זה משפחתי אצלם.
יש, זה מה שמשפחתי אצלם. הצנוניות. חייב לומר שיש לי מקום חם בלב, בעיקר לסבתא שלו, המלכה בת השנייה, שהיא דמות יוצאת, דמות מיוחדת, ככה איתנו גם כבר באמת עשרות שנים, ליוותה, החליפה, עברה. ונחמד הוא ביקר, טוב שהוא הגיע, חבל שקייט
שלא לקח אותנו איתו,
חבל ש... זה גם נכון, חבל שהם עזבו בכלל, אבל, אבל חבל שקייט לא בא איתו, זה היה משדרג את הביקור ללא ספק.
מאיה, יומיים וחצי משהו כזה היו לנסיך וויליאם כאן בארץ, איזה מדינת ישראל מכרנו לו?
מכרנו לו מדינה שכולה עוסקת בפוטו-אופ, כמו אף, אין מדינה שככה עוסקת בפוטו-אופ.
סלפי-לנד.
בסלפי, הוא רק עבר ליד איזה דוכן אמיצים וכבר מישהו יצטלם איתו.
זה לימון שנשחט היטב, אפשר להגיד.
אני חושבת, ופה אני רוצה להגיד, להעביר איזשהו מסר גם לחברי לפאנל בועז, שראיתי גם שבעקבות הוא יצטלם גם עם בניו של נתניהו, ודעתי על נתניהו ידועה, אבל פתאום כולם כאילו כתבו זה בן מלוכה וזה בן וזה בן מבוכה וכל מיני דברים כאלה, וזה כן עובד וזה לא עובד, ועשו איזושהי השוואה שממנה יאיר נתניהו יצא לא טוב, ויש הרבה סיבות נגיד למתוח ביקורת על יאיר נתניהו, אבל אני לא בטוחה שזו אחת מהן. באמת, כאילו אני חושבת שלפעמים גם לדמגוגיה צריך להיות איזושהי מידתיות או איזשהו גבול.
בועז, ראינו את הנסיך וויליאם ככה מפטפט עם נטע ברזילאי, מלווה על ידי תומר חמד, נפגש עם שירי מימון, עם לידר.
למה? תשים לב, כמעט כל פאנל, כן. יש פה איזשהו נושא שלי יש הקשר אליו מבחינה חשיפה עיתונאית.
לא, אני רציתי לשאול משהו אחר, אבל בועז, אם היו לך 2-3 דקות עם הנסיך, מה היית אומר לו?
חמד הוא זמן, כן. ללוות אותו אם לא אני. אבל דבר ראשון, אתם שוכחים את משהו שאני ממש דואם עליו, את איך שהם קראו, כינו את הביקור שלו, ביקור בשטחים הפלסטינים הכבושים. כאילו בריטניה מעולם לא כבשה שטחים, היא הייתה האימפריה הקולוניאלית הכי גדולה שקמה אי פעם בעולם.
הייתה.
אני סולח לו.
רגע, בועז, לעצם השאלה, 2-3 דקות לא היו לך עם הנסיך, מה היית אומר לו?
אני סולח לו, תכף אני אגיד לך מה אני הייתי אומר. אני סולח לבריטים רק בגלל הצהרת בלפור, שני נובמבר 1917. אני אגיד לך מה הייתי אומר לנסיך. הייתי אומר לו, איך קוראים לזה? Your Excellency.
אתה יכול גם בעברית, זה בסדר. נתרגם לו את זה אחר כך.
עוד מעלתו. אני רוצה לבקש ממך בקשה.
Your Highness.
בתור אחד שאביו נולד בתקופת המנדט בארץ, ובתור אחד שסבתא שלו נולדה בתקופת הטורקים בארץ, למה לא מגיע לי סוף כל סוף אזרחות בריטית?
או, יפה.
אני רוצה לדעת למה, בגלל שאנחנו מנדט ולא כיבוש?
אנחנו...
עודים, כן. וכל אלה שהיו תחת השלטון הבריטי יכלו לקבל דרכון אנגלי ואני לא.
ויתרנו עליהם מהר מדי.
ויתרנו על חבר העמים.
אני בטוח שהוא שומע את הפאנל שלנו, בעצם לא, הוא כבר נסע. אני בטוח שאם הוא ישמע, אני דורש ממך, וויליאם, לבית ווינסדור, אנא פנה אליי בטלפון, אתה תצליח להשיג את הטלפון
שלי. יפה, אז המאזין וויליאם, אנחנו ננסה להשיג אותך בימים הקרובים כדי שתסגור לנו את הפינה הזו.
ונאחל שיום אחד גם אנחנו נהיה כובשים לשעבר.
בהחלט. ועד אז חברים, תודה. תודה למאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה, מהמכללה החברתית-כלכלית, והיז רויאל היינס, העיתונאי בועז כהן, כתב העיתון כלבו. חברים, אחלה סוף שבוע.
שבת שלום.
Happy weekend!
יש לי דירה ובפסנתר לבן, יש לי פרח באמצע הגן. מכונית שחורה מעיל ארוך ארוך, וחבר גדול שיודע בי לתמוך. יש לי ספרים שנשארים איתי לנצח, ונר קטן עם אור כתום. סרטים זרים ממזרח אירופה, כן יש לי עוד לחלום. אז למה רק אצלי תמיד נופלות דמעות על המיטה? מיטה. למה רק אני תמיד עד חמש לא ישנה, שינה? יש לי לב רחב והגילי זהב, יש לי עבר עם סיפור מפואר. גם אהבה בלב לרובה. יש לי ספרים שנשארים איתי לנצח, ונר קטן עם אור כתום, סרטים זרים ממזרח אירופה, כן יש לי עוד לחלום. אז למה רק אצלי תמיד נופלות דמעות על המיטה, מיטה? למה רק אני תמיד עד חמש לא ישנה, שינה? למה רק אצלי תמיד נופלות דמעות על המיטה, מיטה? למה רק אני תמיד עד חמש לא ישנה, שינה?
שכונה מבשלת הוא שמו של ספר מתכונים שיושק ביום ראשון במתנס נווה יוסף שבחיפה. כדי להבין מה זה אומר, נגיד בוקר טוב לאפעת רום, מייסדת אגורה ישראל. בוקר טוב, אפעת.
בוקר טוב.
טעמים מהבתים של תושבי נווה יוסף, זה מה שכתוב על עטיפת הספר, מה זה אומר?
אנחנו בחרנו לעשות פרויקט קהילתי,
כן,
שייצור דבק בין תושבי השכונה. נווה יוסף היא שכונה רב תרבותית, מעניינת מאוד, ורצינו ליצור מצב שיהיה איזשהו משהו שיאחד את כולם עם מטרה אחת. התחלנו בעצם בזה שעשינו להם סלון שכונתי, לקחנו חדר במתנס והפכנו אותו ל... מקום חם וביתי שהם יכולים לבוא ולהיפגש שם. המקום הזה פועל מלא בכל שעות היום, מפתיע אותנו בפעילויות שבו כל פעם מחדש, אם זה תושבי שכונה שבוחרים במקום לעשות בו יום הולדת, או התכנסויות של עולים חדשים מרוסיה ממקומות שונים שהגיעו בשבעה חודשים האחרונים, ועולה אחרת מלמדת אותם שם עם תבלינים מקומיים איזה מאכלים מבשלים, והם בכלל עושים עם קבוצות, יש שם קבוצת שכונה שמדברת על התחבורה בשכונה.
בכלל שכונה מאוד מיוחדת נווה יוסף, מבחינת האוכלוסייה שמרכיבה אותה.
מאוד, מאוד מיוחדת ומאוד נרתמת לעשות ולשתף פעולה. באמת היא כשעלה הרעיון לעשות את הספר כהמשך לסלון השכונתי, היו המון אנשים סקפטיים. ופגשתי שם מישהי ואמרתי לה, תגידי משהו, איזה מאכל הבאת מהבית? היא אמרה לי, אני הבאתי בורשט. מי רוצה לדעת איך מכינים בורשט? אני הייתי מכינה אותו ככה, אמא שלי יוסיפה שמנת, דודה שלי יוסיפה זה. אמרתי לה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להעביר לדורות הבאים את הבורשט שלך מהבית, שאותו בחרת להציג בתור הבורשט מרוסיה שהבאת איתך.
אז איזה מתכונים באמת יצא שקיבלתם? הזכרת את הבורשט, מה עוד ככה צד את עינך?
אנחנו גם בנינו לתושבות חליסה, ויש מאכלים ערביים, ויש מישהי ברזילאית שעשתה אוכל ברזילאי, והיה תהליך מאוד מאוד מעניין, שבעצם אחרי בערך 10 אנשים שכבר באנו אליהם לבתים ותיעדנו את הבישול ותיעדנו את סיפור העלייה שלהם ארצה, פתאום קיבלנו טלפון משלושה גברים שאמרו, למה רק נשים? גם אנחנו יודעים לבשל, ומה איתנו? ובספר יש גם למשל את טקס הקפה האתיופי ועוד מתכונים נוספים, שני מתכונים נוספים שעשו גברים. ו קורים דברים מאוד מרגשים בגלל הספר, כמו למשל פנתה אליי מישהי מאוניברסיטת חיפה, אתיופית, שהיא אומרת שאימא שלה, היא לא זכתה, שאימא שלה תלמד אותה לבשל את המאכל ספציפית שמופיע בספר, והיא רכשה את הספר כדי שיהיה לה את המתכון בעברית.
איזה יופי.
יש פה, באמת, יש פה דברים, ואנחנו נרתמו לספר הזה אנשים, החל מצלמים, שכל מי שרואה את התמונות בספר הזה אומר שרק בגלל זה זה יצירת אומנות. נרתמו חברות אגורה ועוד כמה מתנדבים שהלכו לבתים וחוו את הבישול יחד עם הבשלות והטעימה לראות את הידיים של של הנשים האלה עובדות, זה לא כמו לקרוא ספר בישול. משרד גרפיקאיות שנתנו את הלב והנשמה ובאמת עשו הכל, ואפילו בית דפוס שמדפיס את הספר הזה במחיר עלות, וכולם ביחד למען מטרה.
זה ממש ככה להיכנס לקרביים של השכונה, כשאנחנו מכירים אותה דרך הרגלי האכילה או המנות, יודעת, שככה בולטות בכל בית ובית, משפחה ומשפחה.
נכון, ויש לנו אפילו פרויקט המשך.
אוקיי.
עכשיו אחרי, לאור...
שתפי אותנו.
הספר יצא כבר במין מהדורה טסט כזה, היינו בטוחות שיותר מ-200 ספרים לא נמכור, בינתיים הלכו כמעט 700 ספרים ויש עדיין ביקוש. הספר בימים אלה מתורגם גם, למרות שאנחנו צריכים עוד, אבל מתרגמים לאנגלית, אם מישהו שומע אותנו, אבל הוא מתורגם לאנגלית על מנת להראות, להוציא את זה החוצה, יש ביקוש גם בחו"ל. אבל הפרויקט המשך שלנו הוא אנשים שכבר רכשו את הספר, שאלו אם הם גם מוכנות ללמד לבשל.
כן.
והיום אנחנו במשא ומתן מול המתנס, להקים מטבח שכונתי. זאת אומרת,
ליצור
מטבח שבו הן תוכלנה ללמד אחת את השנייה את המאכלים שלהם, להוציא את זה החוצה מחוץ לכותלי השכונה, לעשות הפנינגים מנושאי מזון מתרבויות שונות, לפי צבעים, חגים, טעמים וכו' וכו', ויש לנו עוד רעיונות מפה עד הודעה חדשה.
מאיפה התקציב? רעיונות זה נהדר, מאיפה התקציב יפעת?
תמיד... האמת היא שאף פעם לא אומרים לנו, לא, אנחנו מקבלים תמיד תרומות, תמיד אנחנו צריכות לקבל עוד תרומות, אבל אנחנו מאמינות בלרתום את הסביבה. זאת אומרת שיבואו אנשים וכל אחד ייתן במחיר עלות, לא מעבר למה שזה עולה לו, ייתן את העבודה. אנחנו מהמחיר שבו אנחנו, מהרווחים של הספרים, כבר נמקנה במחיר עלות גם את חומרי הגלם, ויש לנו כבר שפים שיועצים לנו איך לעשות את המקום.
מדהים.
התכנון, חברות הקרמיקה והבנייה וכולם תמיד נרתמות לעזרה בפרויקטים.
תשמעי, זה אחד הפרויקטים היותר מקסימים שיצא לי לפחות להתקל בהם לאחרונה. נזכיר שוב, יום ראשון באיזו שעה?
בשעה 7 בערב.
ראשון 7 בערב, מתנס נווה יוסף שבחיפה, שקת הספר, שכונה מבשלת. תגיעו רעבים גם, לא? אחר כך תלמדו איזה מתכון, תגיעו הביתה ותכינו אותו בעצמכם. יפעת כהן, אדריכלית, נציין מעבר כמובן לכל הפעילות המקסימה הזו, מייסדת אגורה ישראל וחברה באגורה חיפה. אני מאוד מודה לך ושמחנו לשמוע על הפרויקט המהמם הזה.
אוקיי, תודה רבה.
תודה לך.
ביי ביי.
ביי. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי. לקראת סיום אנחנו גם רוצים לדבר על המונדיאל שיכנס מחר לשלבי ההכרעה שלו. את זה נעשה עם אבי נוסבאום. בוקר טוב אבי.
היי, בוקר טוב, מה עניינים?
הכל מצוין, סטנדאפיסט, תסריטה, מגיש טלוויזיה, שדרן רדיו, יש איזה טייטל שפספסתי, אתה רוצה שאני אוסיף?
אני כרגע צופה כדורגל, זה מה שאני עושה בחיים, זה המקצוע שלי בשבועיים האלה, וזה הכל
חפירים. איך עובר עליך המונדיאל?
יאו, זה כל כך כיף, תשמע, אני מאוד אוהב כדורגל, וזה בא כל כך הרבה, והכל נשמע ונפלא, אני לא מבין למה אי אפשר... רק את זה, לעשות כמקצוע, זה נהדר לי. אני רואה מדינות, באמת, אתמול לא הייתי משחק של איסלנד, ואני... זה כבר, לא, זה היה... אני הכל התחבר, לא בכלל ארוך. הדבר היחיד שמדהים בעיניי זה שאנחנו לא פה. איך? איך?
אולי כי מדובר בטורניר איכותי, אני לא יודע, ניחוש.
מה איכותי? היה משחק, אני אומר לך, שבוע שעבר איסלנד, זה מדינה שהוקמה לצורך המשחק ופורקה מיד אחרי. אתה אומר לי איכותי? אין להם
רוב התושבים זומנו. כן, רוב התושבים זומנו לסגל. תגיד, אבל אתה מצליח לראות, גם חוויית הצפייה שלנו קצת השתנתה בשנים האחרונות, זאת אומרת, אתה מצליח לראות משחק, לצפות במשחק, מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90?
מודה שנהיינו, אתה יודע, פעם היית יושב, רואה 90 דקות, לא מפספס פריים, היום יש לך כבר בעיה, עם אייפון ביד, זה כותב לחברים תוך כדי, ומפספס את הגול, וכותב שזה עשת את הגול, אז אתה מפספס גם את הרגע בקיצור. זה צפייה קצת אחרת ממה שהייתה, שלא לדבר על זה שבשלבים של הסוף הבתים שם, אתה רואה משחק אחד במחשב ומשחק אחד בשני, ואתה כבר... זה באמת בעייתי מאוד. מצד שני, זה שאפשר לראות בסלולר, זה גאולי בעיניי, זה פשוט... אני אתמול הייתי בסופר ובמעדניה, הבחור בפסטרמות שם, הוא רואה בזה, רואה באייפון, מוזיאל, והייתי מעיר לו, אבל למה להעיר? עמדנו בין הנקניקים, ראינו ביחד, היה תענו. יופי,
עד שאמרו לכם שסוגרים כנראה, אתה מצליח גם להדביק נגיד את ה...
זה שאמור להגיד רואה כדורגל, אין, היקום מושבת, חביבי.
וטוב שכך, צריך את זה קצת, אתה גם אבא לשתי בנות, אם אני לא טועה, נכון?
נכון.
הוא מצליח להדביק אותן קצת בחוויה הזו? אני יודע שאצלי אני מנסה.
אני, אז אתה עושה טעות.
למה טעות? למה טעות, אבי?
כי, תראה, אשתי אמרה לי, יש שתי בנות, לא היית רוצה גם בן, שילך איתך לכדורגל, ואמרתי לה, לא, אני רוצה ללכת לכדורגל לבד. זה הרעיון. אני בדרך כלל גם לא נכנס למשחק, אני עומד מהשן בחוץ 90 דקות וחוזר הביתה, זה שקט, זה מה שאני רוצה. ואתה לא מבין איזה טעות אתה עושה, שאתה מנסה לגרור אותם. להפך, כך, הדבר הזה זה שלך, זה לא מעניין אף אחד בבית, חוץ ממך, יש לך שקט. וזה מה שאתה צריך.
אני אנסה לאמץ את זה. איזה נבחרת עשתה לך את זה עד עכשיו?
אני הולך עם ברזיל כבר הרבה שנים, כמובן קודם כל נבחרת ישראל, אבל זה לא מתנגש, כיוון שאנחנו מתעסקים בכדורגל, ונבחרת ישראל פחות טובה בתחום הספציפי הזה, אז אני הולך עם ברזיל כל מונדיאל, בשניים, שלושה האחרונים זה לא הוכיח את עצמו, אבל הפעם נראה לי שכן, הפעם זה נראה לי זה של ברזיל.
יש לנו גם גיבור מרכזי, כוכב, אפשר להגיד אפילו במונדיאל הזה, בפעם הראשונה, השופט הוידאו, עבר. מה אתה חושב על זה? חדיש,
אתה מדבר על צביק האדר.
צביק, גם, אתה יודע מה, אני חושב, אז יש עוד כוכב חוץ מצביק האדר, שופט הוידאו.
כן, ועוד שאלו למה הוא החזיר, מה זה למה הוא החזיר, זה פה, זה לא אצטדיון טרנר ברשם, זה פוטין, אתה לא מחזיר את הכדור, אתה הכדור במשחק הבא, אתה חייב להחזיר את הכדור הבא. העבר הזה זה דבר נהדר, אני חייב להגיד לך.
היית מאמץ את זה גם בחיים האמיתיים באיזו סיטואציה מסוימת?
אני כל פעם שאשתי, עכשיו, כבר, אימצתי, אומרת לי, לא עשית כלים, אמרת שנקטה שואב רובוט, אני מיד שולף את הוידאו, מראה לה, בבקשה, את לא אמרת. בבקשה, כן, ניקיתי. יש לי עמדה.
התנועה הזו עם האצבעות שעושה ריבוע ככה באוויר. מכיר את זה? את הסימון של מסך הטלוויזיה?
כן, כן. שאומרים לו, לך לטלוויזיה, והוא מסמן להם, כבר ראיתי. זה אחרי הטלוויזיה, מה שאני אומר לך. אני כבר בדקתי. ומה ש... קודם כל, אני מעניין אותי איך השופטים בבר, הם מצליחים להתרכז 90 דקות במשחק. אתה מבין? כי אני, עם כל אהבה שלי לכדורגל, תוך כדי, מדי פעם בורח, פייסבוק, אינסטגרם, אני רוצה שפעם אחת יעברו לשופטים של עבר, והם בדיוק רואים בשבילה גיבורים עפים, או משהו אחר בכלל. תשמע, איבדנו ריכוז, ראינו משהו, לא יודעים מה היה, אולי פנדל, לא יודעים, לא יודעים. ומעצבן אותי גם אלה שאומרים שזה הורס את הרומנטיקה וטעויות זה חלק מהמשחק. בוא, אבאלה, בוא. מה זה הורס את הרומנטיקה? תשמע את המשחק ברדיו, הטלוויזיה לא הרסה לך את הרומנטיקה. זה טכנולוגיה, צריך ללכת עם זה, אל בלבלו במוח. טוב מאוד שיש את הוידאו. זה נפלא. אולי בוידאו יראו שישראל כן עלתה.
זה, אתה יודע מה? זה אנחנו נצטרך לבדוק את זה רגע במסך. אולי אנחנו בכל זאת שם.
נכון.
מה שכן, הערב יצא לך ממש טוב, כי אתה בבית נגלר בקיית חיים, ואתה יכול לעשות את זה גם בראש שקט, כי אין משחקים הערב.
לא, מה זה יצא? אנחנו משבצים עכשיו הופעות עם הלוח. אנחנו יושבים עם אני והסוכן שלי ופוטין, משבצים ביחד, ורואים איפה אין, ואם לא בטוחים הולכים לוידאו.
פוטין הוא כזה, הוא מעורב בכל דבר, אין מה לעשות.
כן, היום אין משחקים, ותבואו לבית נגלר, 10:30, בית נגלר, קריאת חיים, המקום שקרוי על שם מה שאין בו, אבל באמת שחוץ מזה, כיף גדול, אני מאוד אוהב להופיע בבית נגלר, ותבואו, יהיה ממש כיף.
אז אנחנו נבוא, ואנחנו יודעים שיהיה כיף, אז בגלל זה גם נעשה את זה. אימור אחרון שלך למונדיאל הזה, מי תניף את הגבי? אתה אמרת שאתה הולך עם ברזיל, אבל נותן לך פה עוד צ'אנס?
All the way, לא,
נשאר עם ברזיל.
כן, ברזיל לוקחת אותו. אנגליה תפתיע, אני לא
זוכר. אני גם חושב.
לדעתי פוגשת את ברזיל ברבע, אז הפתעה תהיה שיטעוף, אבל אנגליה טובה, בלגיה טובה, אבל זה הגביע של ברזיל, אם אתה שואל אותי.
יפה, אז אנחנו, יש לנו עוד שבועיים לכל החגיגה הזו, ואז אנחנו חוזרים למציאות של ליגת העל, ואתה יודע, ודברים קצת פחות נוצצים.
נפלא, נפלא, נפלא. כל פעם שאתה שואל את עצמך, למה לא עלינו, איך אנחנו לא שם, תיכנס עכשיו, באינסטגרם. לאינסטגרם של כוכבי הכדורגל הכי גדולים בארץ, תראה איך הם נראים ומה הם עושים בפגרה, ותבין בדיוק את כל ההבדל.
אבל כנראה שבשביל זה הם בענף, בדיוק בשביל הדברים האלה. אבי נוסבאום, היה כיף, ויהיה עוד יותר כיף הערב לכל מי שיגיע, אנחנו ממליצים כמובן, בית נגלר, קריאת חיים, 10:30, תודה, ושנמשיך ליהנות ממונדיאל שמח.
אמן חביבי, יאללה תהנו.
יאללה ביי, תודה.
ביי בכיף.
שמקסים יא מוסטפא יא מוסטפא.